במקום שלום בחוט של תכלת הנגלו לי מתי הוא שוב חוזר מלאכים הקדושים אנא בקשו מאלוקים לשוב הביתה לפתוח דלת עומדים במרומים לא אל תפסיקו את החנונים אין לנו אב אחר מלאכים הקדושים
ערב טוב לידידי היקרים מאזיני רדיו כל הנהל מיד נתחיל בסיפור חיי רבנו כמדי שבוע כל יום שני בעשר אנחנו הגענו לסיפור שרבנו נמצא באיסטנבול עדיין עוד לא עלה לאונייה לארץ ישראל והפסקנו בקטע ששני אנשים שביזו את רבנו עזבו את המקום, חזרו לאוקראינה, ושם הם גילו שבעצם את כל הביזיונות הם עשו לרבנו, שהסתתר מפניהם ולא גילה את עצמו. ומיד אחר נסיעת שני האנשים הנ"ל באיסטנבול שני החסידים האלה שביזו את רבנו אחרי שעזבו את איסטנבול בא אל רבנו ז"ל הסרסור מהספינות את הקטע הזה כבר למדנו בפעם הקודמת רק בשביל לקשר לקטע הבא אני חוזר לקטע האחרון שהיינו בו בא המתווך של הספינות אל רבנו הרי לפני ששני החסידים עזבו, ניגשו אל המתווך הזה ואמרו לו שימנע את רבנו מלנסוע לארץ ישראל כי הוא בא לעשות מחלוקת בארץ ישראל ושהבטיחו לו כל מיני הבטחות שהוא יזכה להרבה ברכות אם הוא ימנע את רבנו ויעשה לו רק נזקים, יהיה לו הרבה ברכות והוא לא הכיר את רבנו אז בתמימות שלו הוא האמין להם אז אחרי שהם נסו, בא המתווך הזה אל רבנו והראה לו איגרות הרבה מצדיקי דורנו ששלחו אליו בקשתם להיות לעזר לאנשים הנושאים מאחה לאתם. הוא הראה להם שבתוקף תפקידו יש לו תפקיד חשוב מאוד שאדמו"רים שבאוקראינה ובארץ ישראל שולחים אליו מכתבים מעריכים אותו מאוד ומבקשים ממנו להיות לעזר לאנשים שנוסעים מחוץ לארץ לארץ ישראל ולהפך כי הוא חשוב בעיני שרי המלוכה בכן תדעו אומר לרבנו אם תגלו לי מי אתם ומאיזה משפחה אתם הרי טוב ואם לאו יש לאל ידי לעשות עמכם רעה אשר לא תוכלו לחפרה ולא יועיל הון לשחד בממון איים על רבנו שיגלה לו מי הוא ולא די שלא תיסעו לארץ הקדושה גם תהיו בבית האסורים וכיוצא בדברים כאלה דיבר עם רבנו ז"ל כאשר שמע רבנו ז"ל את זאת ממנו מיד אמר לו את האמת ששמו רבי נחמן והוא הנכד של הבעל שם טוב הנכד של רבי נחמן מורדינקה מיד נסוג הסרסור אחור והלך מאיתו הוא לא ידע, לא הכיר את האנשים האלה כנראה לא התלהב, רק שמע את השמות, ולמחרת הלך לברר כנראה, ולמחרת בא בחזרה אל רבנו ז"ל בהכנעה גדולה, ואמר לרבנו ז"ל בלשון הכנעה וחיבה, רבי, השם עמכם, תדעו שכל הטובות תקבלו מאיתי, ושכרכם יהיה כפול על זה שגיליתם לי האמת. כי אם לא הייתם מודים לי, הייתי מוסר אתכם לבית הסוהר. והייתי נענש בעל מדן ובעל מדעת. בעולם הבא הייתי נענש כי לא ידעתי מי אתה. ובקשיתי ממכם לקבל טובה מאיתי, אין בסחירות הספינה, אין בשאר דברים, כי אני מוכן ומזומן לשרת אתכם. עד כאן הגענו בפעם הקודמת, ומיד נמשיך. להזכיר למאזינים, אנחנו בשנת תקנ"ח 1798, רבנו בן 26, ולפני כמה חודשים הוא יצא מאוקראינה בדרכו לארץ ישראל, ועכשיו הוא נמצא באיסטנבול. ולמחרת חזר ובא שוב הסרסור ואמר לרבנו ז"ל המתווך, שבא ספינה מחוץ לארץ עם יהודים, ויש להם גם כן שוחט מובהק, ושם באותה ספינה היה הרב החסיד המפורסם הצדיק, מורנו הרב זאב וולף זצ"ל, מצ'רני אוסטרה, אחד מהאדמו"רים שהיה מתלמידי המגיד ממזריץ', תלמיד הבעל שם טוב. ושאר אנשים חשובים שהיו עמו בדרכם לארץ ישראל, אז הוא בא להציע לרבנו להצטרף לספינה הזאת שנוסעת לארץ. ושאלו על רבנו ז"ל, מי הוא זה? וגילה להם רבי יצחק, האיש שהיה עם רבנו, כן המלווה של רבנו רבי יצחק, גילה להם את האמת, כן מי נמצא איתו, ותכף ומיד שלח הצדיק רבי זאב וולפנל אחרי רבנו, כי הוא הכיר אותו, שמע עליו, שיבוא אליו לאכסניה שלו, ויקבלו באהבה להתארח עמו יחד. ולא רצה רבנו זה ללכת אצלו, כי אמר כאן טוב לפניי, כי היה עושה באיסטנבול כל מיני קטנות, והיה הולך יחף, בלי מנעלים ובלי חגורה ובלי כובע עליון, כזכור, כל הדברים האלה שהוא עשה שם בצורה שלא הרגישו את גדלותו, כי הוא אמר שאי אפשר לו להיכנס לארץ ישראל שהיא גדלות דגדלות, מוחן דגדלות, אלא אם כן הוא ירד לקטנות דקטנות, אז הוא עשה כל מיני דברים של ביזיון, אז לא היה מתאים לו ללכת לרבי זאב וולף, התלמיד של המגיד ממזריץ', כי שם ייתנו לו את הכבוד ויכבדו אותו, אז הוא רצה להמשיך להישאר בצורה הזאת שלו הפשוטה, כדי שיוכל להיכנס לארץ ישראל. ולא רצה רבנו זה ללכת אצלו, כי אמר כאן טוב לפניי, כי היה עושה באיסטנבול כל מיני קטנות, והיה הולך יחף בלי מנעלים וכו', והיה מלובש רק באינטרשלק, זה חלוק, שהייתה לו איזו מלבוש, והיה הולך בשוק כדרך בני הנאורים הרצים בשוק ומשחקים, והיה עושה מלחמות כדרך צחוק כדרך בני הנאורים, ככה רבנו התנהג, והיה מכנים את אחד בשם צרפת, אז הייתה מלחמה בין נפוליון לשאר המדינות שהיו איתו במלחמה, אז הנערים שיחקו שאחד הוא נפוליון, אחד הוא צרפת, ככה אז הילדים שיחקו, אז רבנו הצטרף למשחק הזה. והיה כאין תחסיסי מלחמה ממש, והיה עושה שם ענייני קטנות הרבה מאוד. אחר כך נפל הדבר רחמנא ליצלן בחצר שהיה שם רבנו ז"ל. כן, זה מגפה, בימים היה מגפה, זה היה מתפשט והורג הרבה. אז באותו מקום שרבנו גר באיסטנבול הייתה מגפה. ונחלו ומתו כמה בני אדם. ועל כן היה מוכרח לברוח משם, והוכרח להיכנס באכסניה של רבי זאב וולף, זה שהזמין אותו, התלמיד של המגיד ממזריץ', שבהתחלה הוא לא רצה ללכת אליו, עכשיו לא הייתה לו ברירה, היות שבמקום שהוא גר הייתה מגפה, והוא הלך אליו, ועשה בעבורו סעודה גדולה. והיה הרב רבי זאב נוהג בו כבוד גדול מאוד בלי ערך. ורבנו עשה אז כמה דברים שהיו כנגד רצון רבי זאב. כן, פה מדובר על אחד מגדולי ישראל, רבי זאב וולף, תלמיד המגיד ממזריץ', תלמידו של הבעל שם טוב, אדם מאוד מכובד, ורבנו אצלו התנהג בצורה לא מתאימה להתנהג בבית של אדם גדול כזה. אז רבנו בכל זאת עשה מה שעשה, כי הוא היה מוכרח לעשות את העניינים האלה של קטנות, ולהוריד מעקבות שלו למטה למטה, כי כאמור הוא אמר שהוא לא יצליח להיכנס לארץ ישראל אם הוא לא יוריד את עצמו. ומעוצם האהבה, כן, שהאדמור הזה אהב את רבנו, לא הסתכל על כל מה שרבנו עשה שם, אך אף על פי שהיו פליאות גדולות, הוא ראה דברים שרבנו עושה, שזה לא מתאים, אבל הוא שתק. היינו, כי בכל עת שהיה רבי זאב מתפלל לפני עמוד בשבת, כדרך המפורסמים, כן, הרבי מתפלל, כל החסידים סביבו, הוא עומד לפני העמוד, רבנו בשעת התפילה ישב לאכול, לא מתאים. כולם עומדים מתפללים בערב שבת, והוא כבר יושב ואוכל. הוא מתפלל לפני כן, ובאמצע סעודה לא חיכה לאדמור. עד שבעת תפילתו של רבי זאב, היה רבנו אוכל סעודתו. וכן היה בליל שבת, ובשבת בשחרית ובסעודה שלישית. גם כן עשה דברים כאלה. בעת שישב רבי זאב לסעודה שלישית, כבר ברך רבנו ברכת המזון, כן, זה כבר היה קצת הכוכבים, כן, רק האדמונרים רגילים שהם עושים סעודה שלישית, הם סוחבים אותה בשירים, וברכת המזון מברכים כבר אחרי צאת השבת, מעריכים בסעודה שלישית. אז רבנו ציווה לאיש לרבי יצחק, אמר לו, צא החוצה באמצע סעודה שלישית, לך תראה אם יש כבר כוכבים, שלושה כוכבים, וראה שיש לו שלושה כוכבים, התפלל תכף ערבית, לבד רבנו, עשה הבדלה, לקח את המקטרת והתחיל לעשן. וזה לא מתאים בבית שאנשים עוד אוכלים סעודה שלישית, אצלהם עוד שבת ורבנו מעשן. והוא התחיל בסמוך הסעודה שלישית כדרך המפורסמים רבי זאב, ותכף כשנכנס רבנו שם בלי כובע העליון, בלי הגורה, לא בלבוש המסורתי, אז תכף ומיד קיבלו רבי זאב בכבוד גדול, אף על פי שהוא נכנס לו עם סיגריה ביד, ובערך ברכת המזון, והתפלל עביד והבדיל, ודיבר עם רבנו זל כמעט כל הלילה, והייתה אהבה גדולה ביניהם. וכל מה שעבר על רבנו זל באיסטנבול בגשמיות וברוחניות תקצרנה המון יריעות, כי עשה שם כל מיני קטנות וכו'. והמובן מדבריו למה הוא עשה את כל זה רבנו, שהיה שם בסכנה גדולה ועצומה, והיה סבור רבנו שבוודאי יהיה נשאר שם באיסטנבול, דהיינו שיסתלק שם. ככה הוא ידע שאם הוא לא יעשה את מה שהוא יעשה, יוריד את עצמו, הוא ימות שם. אך השם ידבח עשה עם הרבה ניסים, ועבר על הכל, ואמר רבנו שהקטנות הועילה לו מאוד מאוד. צריך לדעת הכלל הזה, רבנו מזכיר את זה, בליקוטו מוהר"ן חלק א' תורה י', שיש דינים על האדם, אז אם הוא יורד לקטנות, עושה מחיאות כפיים וריקודים וכל מיני מילי דשטוטה, אז הדינים נמתקים מעליו. כי כשאדם למעלה, אז הדינים יכולים לפגוע בו. וכשהוא מוריד את עצמו, עושה מעצמו כלום, מסתלקים הדינים. אחר כך הלך רבנו לבקר את הקבר של הצדיק, הקדוש רבי נפתלי כץ, בעל ספר סמיכת חכמים, שהיה איש נורא מאוד. כן, הוא היה קבור שם באיסטנבול, שרצה לנסוע לארץ ישראל אותו צדיק, רבי נפתלי כץ, אך לא עלתה בידו, כי בהגיעו לעיר איסטנבול, הסתלק שם בקוו בטבת, שנת תע"ט, ושם מנוחתו כבוד באיסטנבול. אז רבנו זל הלך לקבר שלו, ועשה שם מה שעשה. תכף ומיד, כשחזר רבנו זל מהקבר של רבי נפתלי כץ, נפל פתאום על הארץ, ושכב כמה שעות, וראו אותו במצב גסיסה. ואחר כך הניחו אותו על המיטה, ושכב שם כל הלילה עד למוחרת חצי היום, והיה שוכב כמו שנקבע, עד שעזרו השם יתברך שקם ממיטתו וחזר לאיתנו. ויש אומרים ששמעו מרבנו ז"ל, כי רבי נפתלי כץ רצה שרבנו ז"ל יקבר אצלו, לכן הוא התחיל לגסוס. והטעם שהוא אמר ככה, יש אומרים דבר כזה, שהוא לא רוצה להיות שם לבד, רבי נפתלי כץ, להיות לבד באיסטנבול. ואז באותה העת הייתה מלחמה גדולה על הים, וביום כ"ח בסיוון ניצח נפוליאון הצרפתי את האנגלים ולכד את העיר מלטה בים התיכון. וביום י"ז בתמוז בא נפוליאון אל ארץ מצרים, ולמחרתו ביום י"ח בתמוז לכד את אלכסנדריה. ביום ח' באב כבש נפוליאון את כל ארץ מצרים, וביום י"ט באב התגברו האנגלים על הצרפתים ועשו מלחמה בנילוס ואיבדו את כל אוניות הצרפתים מלבד שתיים. ואז בחצי אלול, ועדיין היה רבנו ז"ל בעיר איסטנבול שבטורקיה, הכריזה טורקיה מלחמה נגד הצרפתים. טורקיה הצטרפה למלחמה, כי מצרים הייתה תחת ממשלת טורקיה. וכאשר שמעו אנשי איסטנבול שהמלחמה מתעוררת והצרפתים הולכים ובאים על הים, אז לא רצו קהילה קדישה של איסטנבול, כן, היהודים שבאיסטנבול, שגרו באיסטנבול, לא נתנו לשום יהודי לצאת מהעיר דרך הים. שאמרו שזהו, התחילה המלחמה בים, ואז שום יהודי שלא יצא, לא יצא לארץ ישראל, לא יצא לים בכלל. רבנו ז"ל לא השגיח על זה, ורצה להפקיר את עצמו. הוא החליט, הוא נוסע לארץ ישראל ואימה, ולא מעניין אותו מלחמות, ולא מעניין אותו כלום. הוא חייב להגיע לארץ. ואמר לאיש היה עם רבי יצחק, תדע שאני רוצה לסכן את עצמי אפילו בסכנות גדולות ועצומות, אך את נפשך איני רוצה להפקיר. בכן, אם תרצה, תעשה מה שאתה רוצה. אני לא מכריח אותך. קח לך מעות על הוצאות, ותשוב בשלום לביתך. ואני אסע לבדי בהלם ובהסתר מאנשי איסטנבול. כי את עצמי אני מפקיר, יהיה איך שיהיה. ומעין רבי יצחק בזה ואמר לרבנו ז"ל, במקום אשר יהיה שם אדוני, אם למוות, אם לחיים, שם יהיה עבדך. ובאשר תלך, אלך גם כן. והשם ידבר ברחמיו מסבב סיבות וסיבב סיבובים לטובה, שהר יום או יומיים נשמע, היות שיושב שם באיסטנבול חכם גדול מירושלים, אשר קיבץ על יד נדבות בעבור עניי ירושלים מרקודש. זה היה נהוג שמארץ ישראל היו שולחים שדרים, זה נקרא, שדר זה ראשי תיבות שליח דרבנן, שלוחה דרבנן. מארץ ישראל הישיבות היו שולחים לא סתם אנשים, בימים ההם היו שולחים את החכמים הגדולים לחוץ לארץ כדי לאסוף כסף לעניי ארץ ישראל, הישיבות. אז סיפרו לרבנו שיש אחד כזה שבא מארץ ישראל והוא נמצא עכשיו באיסטנבול, והוא היה הגאון המפורסם רבי יום טוב אלגזי, בעל מחבר ספר מערית אלגזי. זה ספר שעל הלכות בחורות והלה, שמצא בכתב יד מהרמב"ן ז"ל, והיה שדר בעבור עניי ירושלים וחברון, והיה איש אלוקים מאוד, וחזר אז בסוף תקנח לארץ ישראל, ונפטר בבית באדר תקסב, ומנוחתו כבוד בהר הזיתים. מי שהיה שם בקברות הצדיקים מכיר את הקבר של רבי יום טוב אלגזי. אז סיפרו לרבנו שעכשיו הגיע לאיסטנבול חכם גדול מירושלים, אשר קיבץ נדבות עבור עניי ירושלים עיר הקודש, והיה בדעתו להתעכב שם עוד שנה אחת. כן, רבי יום טוב. הוא פתאום התעורר ואמר לאנשי איסטנבול, תדעו שנתגלה לי שאני מוכרח מיד לנסוע לירושלים, לחזור בחזרה לארץ, כי אני רואה שהימים ממשמשים ובאים להסתלק מן העולם. הוא קלט שהוא עוזב עוד מעט את העולם, ואתם אל תראו את העם הצרפתים, ואין לכם לדאוג בעבור ישראל שילכו לאטם, זאת אומרת שילכו לארץ ישראל, אל תדאגו, אל תמנעו את ישראל לנסוע, כי בוודאי לא יונה להם שום הזק בעזרת השם. והשם יתברך ישמרם ברחמיו עד בואם לשם. כי כבר נרשם מקום גבורתי בירושלים. זאת הצוואה שהוא אמר להם רבי יום טוב אלגזי לתושבי איסטנבול, שלא ימנעו את היהודים לנסוע, זה בסדר, אפילו שיש מלחמות שלא ידאגו, והוא חייב לעזוב, כי הגיע זמנו ורוצה להיקבר בירושלים. ספינה גדולה והכריזו, מי שרוצה לנסוע עם הספינה יבוא. והלכו הרבה אנשים ונשים וטף, אין מאנשי ספרד, אין מאנשי אשכנז, וגם רבנו זל נכנס באותה ספינה כדי לנסוע עמה לארץ ישראל, ורבנו זל עם תיק סוד עם החכם ההוא, שיקח אותו לירושלים. רבי יום טוב אלגזי, רבנו נפגש איתו ודיבר איתו, שהם כשהנחתו בארץ, שיקח אותו איתו לירושלים, כאמר שאינו רוצה להיות לא בצפת ולא בדבריה, אלא בירושלים. יום ב' פרשת ניצבים קו ב' באלול. התחילה הספינה לנסוע על ים התיכון, ותכף ומיד פרצה רוח סערה גדולה מאוד מאוד על הים, והייתה הספינה בסכנה גדולה. יעלו שמיים, ירדו תאומות, ולא היה עוד בלב איש מהם מחשבה להינצל מן המיטה, והיו צועקים כולם אל השם. והיה לילה אחד כמו יום הכיפורים ממש, שהכל בוכים ומתוודים ומבקשים כפרה על נפשם, ואמרו סליחות ושאר דברי תפילות ותחנונים. פה מדובר על ספינה של הימים ההם. ספינה כזאת מטלטלת בסערה, זה כמו קליפת אגוז. ורבנו זל היה יושב ודומם, והתחילו כמה אנשים לומר לו, מפני מה הוא שותק בעת צרה כזאת ולא ישיב? למה אתה לא משתתף? למה אתה לא מתפלל? למה אתה לא עושה כמו כולם סליחות? ורבנו שותק, לא אומר מילה. אך אשת הרב דקהילה קדושה חתין, הייתה שם אישה על אשתו של הרב של חתין, שהייתה מלומדת, הוא בכתה וצעקה כל הלילה. והתחילה היא גם כן לומר לו, באה גם כן רבנו מההתרגשות שלה ומהפחד, באה לרבנו גם להתלונן, למה הוא דומם? למה הוא לא משתתף עם כולם בתפילה? וכמדומה שקילל אותה ואמר לרבנו, אלוואי והיית שותקת. היה טוב לפניכם, ובזאת תיבחנו, אם תשתקי, ישתוק גם הים. וכן היה. פסקו מלצעוק ושתקו, ואז מיד כשאיר היום, יקם שערה לדממה ויחשו גלם וישמחו, שקטה השערה. ואחר יום או יומיים נשארה הספינה בלי מים שראויים לשתייה, כי פסקו אצלם המים של שתייה שהיו על הספינה, ולא נשאר להם כי אם כלי אחד של מים שרוחים ועכורים, ותולעים ברחשים בהם. ואלו המים חילקו לאנשי הספינה במידה, לאיש אקי אחד, אקי, איזה כמות קטנה לכל אחד, והייתה להם סכנה גדולה מהצימאון יותר מכל הסכנות. ואז התפללו אנשים, נשים וטף מקירות ליבם, ונתעוררה עוד פעם רוח סערה גדולה, והביאה את הספינה אחר שני מעט לעט, פעמיים 24 שעות, לארץ הקדושה, לנמל יפו המוליך לירושלים. ורצה רבנו זל לרד שם מהספינה ללכת אל ירושלים עם החכם הנעל, רבי יום טוב אלגזי, אך מעט השם הייתה זאת, שלא הניחו הישמעאלים שיכנס אליהם, לא נתנו לו לרד מהספינה לרבנו, כי הסתכלו על מלבושה ועל תור פניו, שיש לו פאות ארוכות כנהוג במדינתנו, ואינו יודע לשונם את השפה הוא לא מכיר, ואמרו בוודאי הוא אחד מהמרגלים של הצרפתים, ולא הועילו שום דברי פיוס ובקשות, לא נתנו לו לרדת, אמרו לו שהוא מרגל של הצרפתים. ונשאר רבנו ז"ל על הספינה, והיה בדעת הקפטן להתעכב שם עם הספינה, להיות עומד לפוש כמה ימים. ואז היה שני ימים קודם ראש השנה, אך הספינה לא יכלה לעמוד שם מחמת גלי הים שרצו להופכה, ולא הועילה שום עצב התחבולה לזה, והיה הדבר לפלא גדול בעיני הקפטן, ושאל מה זה ועל מה זה. לא קרה לו מקרה כזה אף פעם, שהוא לא הצליח לחנות שם עם הספינה מרוב גלי הים שהיו על החוף. והשיבו לו החכמים של הספרדים שקבלה בידם איש מפי איש, שבזה המקום נשלח יונה בן אמיתי הנביא לתוך הים, שהוא נזרק, ולא יכלה הספינה לעמוד שם אותו הלילה, והוכרחו לזוז עם הספינה משם, והלכו משם ובאו בערב ליל זכור ברית, כן, ערב ראש השנה, לעיר הקודש חיפה, ועמדו ליד הר הכרמל מול מערת אליהו, ובאשמורת הבוקר אמרו כל העם סליחות בשמחה גדולה, ואחר כך התפללו תפילת שחרית, אחר כך ירדו כל האנשים ונשים וטף מהספינה אל תוך העיר. שנת תקוף נון תת, כן, זה היה ערב ראש השנה. ירד רבנו ז"ל מהספינה בתחתית הר הכרמל, מכוון ממש כנגד מערת אליהו. הוא בא והגיע בשלום אל המקום אשר נחשף והשתוקק אליו בהשתוקקות ובכיסופים ובגעגועים גדולים מאוד מאוד. הוא מסר נפשו אלפים ורבבות פעמים בשביל זה, כן, לדרוך בארץ ישראל, והשליך נפשו מנגד בעבור זה, בגודל עוצם השמחה שהייתה לו באותו הרגע שנכנס ועמד על אדמת הקודש, אי אפשר לשער במוח. אילו כל הימים דיו לא הספיקו לבאר אפס קצה מזה, כי תכף ומיד השיג מה שהשיג, כי אמר שתכף כשהלך 400 בארץ ישראל פעל מיד מה שרצה להשיג. כרי ביציאה שלו מחוץ לארץ, לכיוון הארץ, אמר שהוא הולך לעשות שם איזה משהו, להשיג איזה משהו בזה שהוא מגיע לארץ, איזה מדרגה, כמו שמשה רבנו נחשף לארץ ישראל, כמו שאומר רבנו בלכותי מוהר"ן, שמשה רבנו נחשף לארץ ישראל כדי להשיג גם כן מדרגה שנקראת ערך אפיים. ואחר כך הלכו להתאכסן באיזה אכסניה ששכרו לעצמם, ואחר הצהריים הלכו למקווה, ומשם הלכו לבית הכנסת ונתמעמעו שם עד הלילה. ורבנו ז"ל העריך בתפילתו בליל ראש השנה כדרכו, והיה אז בדבקות נוראה ונפלאה מאוד מאוד. וכפי המקובל אצל חסידי ברסלב, אז זכה להשיג עניין ראש השנה בשלמות, כן, כמו שאנחנו מכירים שרבנו אמר שהראש השנה שלו הוא חידוש, אז באותו ראש השנה שהוא היה בחיפה, אז הוא השיג את המדרגה הזאת של ראש השנה, ואשר מאז התחיל עניין של הקיבוץ בראש השנה, שהתפאר על זה רבנו ז"ל, הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה ירושה מאבותיי, רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה, שאני יודע מהו ראש השנה, וכל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי. ליל ראש השנה, אחר שגמר רבנו ז"ל את תפילתו, חזר אל אכסניה שלו, והיה אז רבנו ז"ל בשמחה עצומה עד מאוד מאוד, ובכל רגע ורגע אמר לאיש היה עם רב יצחק, אשריך שזכית לכך, להיות עמי כאן, וציווה לו לקרות ולהזכיר לפניו מהצטל כל הנרשמים שם, זאת אומרת כל מיני פתקאות שנתנו לו אנשים, שהוא התפלל באדם, כשהוא יגיע לארץ, אמר לו תן לי את הרשימה, דיינו כל הנלווים אליו שנתנו לו צטלך פתקאות משמותיהם, ואכלו שם סעודת הלילה של ראש השנה, והכל בשמחה גדולה עד אחר הסעודה, עד ששכבו שם לישון. בבוקר הלכו לבית הכנסת ושאו שם עד אחר התפילה. אחר שבאו מבית הכנסת, נתעוררה ברבנו זל דאגה ולב נשבר מאוד, בלי ערך, ולא דיבר מאומה עם שום בן אדם. פתאום באה לו הירידה. אחרי העלייה הגדולה הזאת שהייתה לו בראש השנה, פתאום באה לו ירידה. יום ג' בתשרי צום גדליה. רצה רבנו זל לחזור טרף מיד לחוץ לארץ לביתו. זהו, דרך בארץ, כבר אין לו מה לעשות שם, החליט לחזור. ולא היה רוצה לנסוע כלל לשום מקום, לא לצפת ולא לדבריה. אך האיש שהיה עמו היה כיסופו חזק מאוד לזון עיניו במקומות הקדושים שבארץ ישראל, ועל כן לא רצה לחזור תכף ומיד. הוא בא אל רבנו זל ואמר לו שיש שיירה ללך עמם לדבריה. השיב לו רבנו זל, יש לך כיסופים לדבריה? לך סחור חמורים, בסדר. ועשה כן, ועשה כן, ונתן להם אדרוף, דמי קדימה, לאנשי השיירה. וכשחזר מבעל החמורים לרבנו, שאל אותו רבנו זל, האם שכרת חמורים? השיב לו כן. אמרנו רבנו זל, תכף ומיד תחזור אליו ותיקח את דמי קדימה בחזרה. ואם לא ירצו להניח לך, לא יחזירו לך, תאבד את הדמי, תוותר על הדמי קדימה, כי איני רוצה ללך לשם. אחרי שתי שעות או שלוש, נפל האיש שהיה עמו רבי יצחק בחולשה גדולה, רחמנא ליצלן, ואז נתן שבע והודה לשם יתברך, אשר מנעו ללכת עם השיירה. כי אוי ואבוי אם זה היה קורה לו ביציאה עם השיירה. ובינתיים התפרסם בין אנשי ארץ ישראל היושבים בצפת ובדבריה, שרבנו זל נמצא בחיפה, ושלחו הגדולים והצדיקים אשר שם בדבריה, אחד מהם זה היה הרב הקדוש רבי אברהם קליסקר ועוד מחכמי הספרדים, שלחו כמה אנשים אל רבנו זל לבקש ממנו שיסע אליהם להתארח אצלם. ובאו אנשים לרבנו זל ליום כיפור והביאו לו איגרת חתומה מגדולי הצדיקים והחכמים שכולם מבקשים ממנו לבוא לדבריה לחג הסוכות, והוא לא השגיח על כל זה. יום כיפור היה רבנו זל בחיפה עם האנשים שבאו אליו מדבריה. אחר כך אמר רבנו זל האיש היה עם רבי יצחק שילך לקנות לו את אתרוגים, והלך אל החכם החונה שם ונתן לו 20 פריס, זה שם מטבע, והלך אל השדה של הישמעאלי והביא לו 3 אתרוגים מובחרים ויפים מאוד. בתוך כך שהיה רבנו זל יושב שם בחיפה, בא ישמעאל אחד, רך בשנים, איזה בחור ערבי, צעיר, וישב אצלו, ודיבר אליו דיבורים הרבה, ולא ידע מה הוא אומר, רבנו לא ידע ערבית. וכן היה אצלו כל סעודה וסעודה ביום ובלילה, והיה מחבב אותו מאוד, את רבנו. ככה פתאום. פעם אחת בא אליו בכלי זין בכעס גדול, בא עם חרף, לרבנו והתחיל לצעוק על רבנו. והוא לא ידע מה הוא מדבר. אך אישה אחת ממדינת ווליהי הייתה שמה, ותכף כשהלך הישמעאל אמרה לרבנו זל, למען השם תברח מהבית הזה, כי זה הישמעאלי אומר שהוא רוצה שתצא איתו דוקרב, תיקח חרב ותצא איתו לדוקרב. ותכף ששמע את זה רבנו, עזב את הבית ולבית הרב הקדוש רבי זאב מצ'רני אוסטרה, שגם כן התאכסן שם בחיפה, והצניע את רבנו זל בחדרי חדרים. ואחר כך בא עוד פעם הישמעאל אל בית האכסניה של רבנו ושאל, איפה האיש הזה שהיה פה? ידיע להבלה, תגידו לו שאני אוהב אותו מאוד ואני אתן לו את החמורים וגם את הסוס שלי שילך עם השיירה לדבריה, ושוב אין לו להתפחד ממני כלל מעטה. ככה וכן היה שבא רבנו זל אל האכסניה שלו, חזר לאכסניה, הוא בא ישמעאל ולא דיבר כלום, רק ישב ושתק וצחק כל הזמן. ואחר כך חיבב אותו זה ישמעאל מאוד באהבה יתרה את רבנו, ועניין זה של ישמעאל היה פליאה גדולה ועניין נעלם מאוד מאוד. ואמר רבנו זל שהיו לו ייסורים מהאהבה של ישמעאל יותר מן השנאה והכעס שלו. וכפי הנשמע אחר כך מפי רבנו זל שהייתה לו סכנה גדולה מזה ישמעאל, וזה היה הסמך מן בעצמו, שהתלבש עצמו בלבוש כזה, וברוך השם שניצל ממנו בהסדי השם. חג הסוכות היה רבנו זל בדבריה. יום וב, י' ח' בתשרה, ב' דחול המועד סוכות, הלכו כל העולם, כל האנשים, אל מערת אליהו אשר בהר הכרמל, ורבנו זל הלך עמהם. ושם עשו שמחה גדולה וריקודים ומחולות. ורבנו זל לא היה שמח כלל, רק ישב שם בהכנעה גדולה ובלב נשבר. והרב הקדוש רבי זאב ניגש אל האיש של רבנו רבי יצחק, שאל אותו מה זה, על מה זה, למה רבנו בעצבות מראש השנה עד עכשיו ולא ישיבו. ונשמע אחר כך כמה שנים, אחרי כמה שנים רבנו אמר במערת אליהו, אז הוא אמר, ציירתי לעצמי שהנה כאן עמד אליהו והייתה לו התבודדות. יום ד' שמחת תורה, עשו כולם הקפות בריקודים ובשמחה כנעוד, ובפרט שהיו שם אנשים חסידים, ורבנו זל היה אז גם כן בבית הכנסת, אך לא רצה לעשות שום הקפה, רק ישב בהכנעה ובכפיפת ראש, ולא רצה לדבר עם שום בריאה, כי כן היה הנהגתו על פי רוב. קודם שזכה לפעול מה שהיה רוצה לפעול, היה בלב נשבר מאוד מאוד, והרבה בתפילה ובהתבודדות. מראש השנה, עד שמחת תורה, רבנו עם אותו מצב רוח, שלא ידעו מה קורה איתו. יום אי איסרו חג. אמר רבנו לאיש היה עם רבי יצחק, ברוך השם, פעלתי מה שרציתי על הצד היותר טוב ונכון. אף על פי כן, היה בדעתי להתמאמע כאן מחמת חיבוב ארץ ישראל, ועכשיו ברצוני לנהוג נסיעה לביתנו לחוץ לארץ, לחזור. על כן, לך וסחור הספינה לאיסטנבול. ולא רצה איש היה עם רבנו לשמוע אליו. הוא רוצה להיות כמו צדיקים. הוא מעין לנסוע לביתו, כי אמר שרוצה להיות בדבריה. השיב לו רבנו זה, מאחר שאתה מתאבל להיות בדבריה, לך וסחור חמורים לשם. כי כן היה דרכו לבלי להתעקש הרבה על שום דבר, ושכר חמורים והלכו לעיר הקודש דבריה. זה המנהגו של רבנו זל, אם הוא רצה משהו ומישהו יתנגד, ידע רמז מהקדוש ברוך הוא, תוריד את הראש, תזרום איתו. כל מה שהוא רצה, ככה ההתנהגות שלו רבנו, ויש לו שיחות בחיי מורן, בשיחות הרן, שלא להתעקש כלל על שום דבר. זאת הדרך האמיתית של האדם שחי עם אמונה. יום ג' כפתת בתשרה לעת ערב הגיעו לעיר דבריה, וכל הלילה הלכו אנשי דבריה לקבל את פניו של רבנו, זה נכנס וזה יוצא, והרבה הלבישו עצמם בגדי שבת לכבודו, ולא היה ישן כל הלילה מחמת זה. פה מדובר על רבנו שהוא בגיל 26, היה מפורסם מאוד וכולם ידעו את גדולתו אז. אכסניה הראשונה שלו בדבריה הייתה בבית שאר בשרו בן דודו, רבי שמשון, בן זקנו של רבי נחמן מורדן, הבן של הסבא שלו, רבי נחמן מורדן, זה הדוד של רבנו. אז שם הוא התאכסן בהתחלה, אך רבים אמרו שצריכים לסדר בשבילו בית גדול, שתהיה לו הרחבת הדעת, הכן השתלדו בעבורו באכסניה אחרת, יותר מרווחת. למוחרת ביום ד' נכנס רבנו ז"ל להתאכסן בבית הרבני המפורסם הוותיק והחסיד רבי צבי ארקר, שהיה מגדולי תלמידי הרב הקדוש רבי מנחם מנדל מויטבסק, והוא היה איש מופלג במעלה מאוד. ושלח הרב הקדוש רבי אברהם קליסקר שליח מיוחד אל רבנו ז"ל, באשר שיום הקזה הוא אצלו היום, זאת אומרת הוא אחרי טיפול רפואי, היו מקיזים דם, אז הוא לא יכול לצאת מהבית, אז הוא מבקש שרבנו יבוא אליו. והשיב לו רבנו ז"ל שבלא זה היה בדעתו ללך אליו, ותכף הוא מיד הלך רבנו ז"ל אל הרב הקדוש רבי אברהם קליסקר, וקיבלו בכבוד גדול מאוד מאוד ובאהבה יתרה ובחיבה גדולה מאוד מאוד. בגודל האהבה והחיבוב שהיה לרב הקדוש רבי אברהם קליסקר עם רבנו ז"ל אי אפשר לבאר וספר כלל. הוא ביקש מאוד מרבנו ז"ל שיתחסן אצלו, והשיב לו רבנו שזה אי אפשר, שיעמוד בקביעות אצלו, להתארח ככה בסדר. אכל שבת אחת, הוא כן יבוא להתארח אצלו, וחזר רבנו לאכסניה שלו.
יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים שייתן בלבך אהבה סוי וירא סוי ושיהיה יראת השם על פניך כל ימי ימי חייך
ביום אי למחרתו שלח הרב הקדוש רבי אברהם קליסקר שליח אל רבנו ז"ל והזמינו על שבת הראשונה שהיא פרשת נוח שיתחסן אצלו. וכן עשה וקיים רבנו ז"ל שיתחסן בשבת פרשת נוח בבית הרב הקדוש רבי אברהם קליסקר, ובליל שבת קודש כפף רבנו ז"ל את ראשו שיברך אותו. ביקש מהצדיק רבי אברהם קליסקר ברכה, וקפה את הצדיק הזה ארבע עמות ממנו לחורף ברעדה גדולה, והיא דיבר בהתלהבות גדולה, ואי אפשר היה להבין מה שאמר. אך בסוף דבריו שמעו אותו שאומר, איך אנו מתביישים בפני זרע הבעל שם טוב הקדוש, אני לא יכול לברך אותך. ולא רצה לברך את רבנו, אך את האיש שהיה עם רבנו רבי יצחק ברך מיד כשכפף ראשו. ואז בליל שבת קודש בשעת הסעודה הייתה שמחה גדולה, וביקש הרב הקדוש רבי אברהם קליסקר מרבנו ז"ל שיאמר תורה, ולא רצה רבנו ז"ל בשום אופן. ואמר הרב הקדוש רבי אברהם קליסקר בעצמו תורה, וכן היה בסעודה שנייה ביקש מרבנו ז"ל שיאמר תורה ולא רצה, ואז הוא אמר, וכן הייתה בסעודה שלישית שביקש מרבנו ז"ל שיאמר ולא רצה לומר, וסדר אמירת תורתו היה בהתלהבות גדולה ובצעקה גדולה, ולא נשמע שום דיבור, רק לבסוף סיים, כך הוא עיקר עבודת הבורא התברך. ורבנו ז"ל היה משבח ומפאר התורה שלו בלי ערך, כמעט שאין דוגמתו. ואמר פעם רבנו ז"ל, הלא ראיתי כבר כמה צדיקים, אבל שלמות הוא רק אצל הצדיק הקדוש רבי אברהם קליסקר ז"ל. במוצאי שבת קודש חזר רבנו ז"ל אל האכסניה שלו. יום א' פרשת לך לך בא הרב הקדוש רבי אברהם קליסקר אל רבנו ז"ל לאכסניה שלו איפה שהתאכסן, ודיברו ביניהם הרבה בחדר מיוחד. אחר יום או יומיים נפל רבנו ז"ל על ערש דווי, ושלח פדיון לרב הקדוש רבי אברהם קליסקר שימתיק לו את הדינים, ובכל יום ויום בא לבקרו עד שיברי. והייתה ביניהם אהבה רבה מאוד. ורבנו ז"ל עסק אז הרבה בתורה ובתפילה כל ימי היותו בארץ ישראל, ובכל יום כתב בעצמו תורתו חידושים, והיה מתפאר מאוד ואמר שהחילוק בין תורת חוץ לארץ לבין תורת ארץ ישראל כרחוק מזרח ממערב. ובכל יום ויום הלכו אליו הגדולים עם הקטנים לשמשו כדי לשמוע חוכמת תורתו הקדושה והנוראה מאוד מאוד. פעם אחת בא אליו אחד מהגדולים שהיה חשוב מאוד בארץ ישראל ובחוץ לארץ, וקלסו, סיפרו על הגדול הזה שהוא בקי בכל השס כמעט בעל פה, ושהוא גם ממראה קבלה. הוא בא אל רבנו ז"ל והזהיר להוציא כל איש מעליהם, הוא רוצה לדבר עם רבנו ביחידות, ולא עמד איש איתם בדוועדם יחד. רק האיש שהיה עם רבנו ז"ל, רבי יצחק, נשאר שם בתוך החדר. והתחיל אותו רב גדול להפציר ברבנו ז"ל שיגלה לו מטרת ביאתו לארץ ישראל. ואמר לרבנו ז"ל בלשון זו: ידענו שכבוד תורתו לא בא לארץ ישראל כשאר ההמון במוחין דקטנות לעשות טיול, כבוד צדיקים, אני בטוח לא בשביל זה באת. דהיינו כדי ללך 400 בביליות בין העולם הבא, או שאר מחשבות כאלה כדרך אנשים פשוטים. רק בוודאי כבוד תורתו בא לכאן במוחין לגדלות, ולפעול איזו השגה גדולה בעבודת הבורא יתברך. על כן רצוננו לדע באיזה נקודה מנקודת ארץ ישראל נכנס כבוד תורתו, ומה הוא רוצה לפעול כאן בעבודת הבורא. ואני מוכן לשרתו בגופי ובנפש רוח נשמה שלי וכו'. רק תגלה לי בשביל מה באת לארץ. השיב לו רבנו ז"ל: ידיד נפשי, אל תצערו אותי בדבר זה, כי לא דבר קל הוא לגלות לכם חס ושלום מה העבודה הזאת ובשביל מה באתי לפה. ואולי אני מושבע ועומד על זה וכו'. אז בבקשה אל תלחץ עליי. והתחיל שוב הרב הגדול ענה להפציר אותו מאוד, ואמר לרבנו: שאלתנו בקשתנו על כל פנים, מלמדנו רבנו איזה חידוש מחידושיו הנחמדים והנעימים. טוב, אתה לא רוצה לגלות לי, טוב תגיד לנו איזה חידוש. שחננו השם יתברך יחוננו גם כן ויתאמנו מהם, ואין כוונתנו חד ושלום לאיזה פנייה, רק כוונתנו לשמוע חידושי תורה מפיו הקדוש. אולי יתעורר לבבנו מחדש לעבודתו יתברך, וגם אולי נסכם ממלא להבין ולהשכיל איזה רמיזה מהנקודה הנעל למה באת לארץ ישראל. מיד התחיל רבנו ז"ל להתלהב מאוד ברשפי אש של עבד יא, ופניו בערו ונתלהבו כלפידים ממש. ככה תמיד שרבנו הלך לגלות חידושי תורה סודות, אז הפנים שלו היו מתלהטים כמו לפידים, ומחמת ההתלהבות סמרו שערות ראשו, והשליך את הכובע העליון מעל ראשו רבנו, והתחיל לדבר בלשון זו. הוא אומר לגדול הזה: הידעתם סוד כוונת תפילין? השיב לו הנ"ל: קצת כוונות אני יודע. אמר לו רבנו זה: לא, לא זו הדרך של כוונות תפילין. וכיוון שאינכם יודעים סוד כוונות תפילין, אינכם יודעים סוד ארבע רוחות של ארץ ישראל. ועכשיו אתחיל לגלות לכם איזה רמז מזה. והיא כאשר התחיל לדבר רבנו, התחיל לצאת דם מגרונו, ואמר לחכם הנ"ל: אתה ראו בעיניכם, כי אין מסכימים מן השמיים לגלות לכם דבר. ותכף כשראה החכם זאת בעיניו שיוצא דם מהפה של רבנו, נענה לו בראשו וביקש אותו מאוד שימחול לו על שהטריח אותו כל כך, ונבהל מאוד בזה ולא רצה לזוז משם עד שמחל לו רבנו ז"ל.
תבחר סבנו, תבחר סבנו.
ואז באותה עת שבא רבנו זל אל העיר דבריה, שלח אליו הרב החסיד המפורסם, הגביר מורנו הרב רבי משה זל, בן הרב הקדוש מנחם מנדל מויטבסק, שרוצה להתחתן עמו. כן, הוא ידע, רבי מנחם מנדל, שלרבנו יש בת בחוץ לארץ, והוא יש לו בן, אז הוא מבקש להשתדך. השיב רבנו זל, איך יכולים למען בשידוך? אם כבר מציעים, לא ממענים. מן הסתם מהשם יצא הדבר, שתהיה ביתי בארץ ישראל. ולא דיבר יותר, זה רק מה שהוא אמר רבנו. הוא מיד הלך השטחן והשיב לרבי משה הנ"ל, שרבנו זל מרוצה, ותכף עשה סעודה גדולה, והיו על הסעודה כל גדולי ארץ ישראל, אין ממדינת ליטא, אין ממדינת פולין, כולם כאחד גדולים וקטנים, הייתו בסעודה הזאת של השידוך. כמובן הבת לא הייתה שם, והחתן לא היה שם, זה רק ההורים ביניהם סיכמו. והייתה להם שמחה גדולה, ובתוך הסעודה דיברו דברי תורה ביניהם, וראש המדברים היה זה הגדול הנ"ל, כן, שרצה מרבנו שיגלה לו את הנקודה למה הוא נכנס לארץ ישראל. בתוך דיבורם בדברי תורה נשכח מהם איזה קטע רשי, היה איפה מקומו, באמצע הדיבור, שכח קטע. ורצה להעלותו על זיכרונו, כי היה מוכרח להם מאוד העניין הזה לדעת איפה הרשי הזה, ולא יכל לזוז משם מחמת זה. והיה להם לפלא, כי כל אחד ואחד מהם סיים בסמוך כל השז, היו גדולי ישראל, אנשים צדיקים גדולים, תלמידי חכמים, כבר כולם גמרו את השז כמה פעמים, אז הם התפלאו איך ברח להם הרשי הזה, ואין אחד מהם יודע מקום הרשי הנ"ל, איפה הוא נמצא. ורבנו זל היה דומם, כמו שאינו יודע גם כן, שתק. אך בראותו שיש להם צער גדול מזה, והם הפצירו בו עד בוש, נענה ואמר להם, הלא הרשי הזה מקומו במסכת זבחים, דף זה בראש העמוד. יש אומרים שזה מדובר על דף ממזיין עמוד א', יש אומרים שהוא דף ממאי עמוד א', בדיבור המתחיל, בגמרא, כן, הלכתה למשיחה, הרי קבע לנו, הלכה צריכה לנו לימות המשיח, זה הקטע מהגמרא, שיבנה בית המקדש, ועכשיו לא הוצרחנו לה, זה החידוש שהוא היה עסוק באותו רב, והוא היה צריך את המקור. וכן היינו שם ונזכרו שזה הרשי שהיה נצרח להם, והיה להם לססון ולשמחה, ונמשכה הסעודה זו מזמן מנחה גדולה, עד אור היום שלאחריו. ונעשתה התקשרות ביניהם, היינו בין רבי שמואל, בן הרב של רבי משה, זה החתן, ובין מרים, בת רבנו זל, שהיא הייתה הקלה, שסיכמו ביניהם ההורים שהם התחתנו. אך אחרי כן, כשיצא רבנו זל מארץ ישראל לחוץ לארץ, נפטר החתן, רבי שמואל, בן הרב רבי משה. וכן, אחרי קרוב לשלוש שנים, בשנת תקוף סמך א' נפטר גם אבא שלו, הרב רבי משה הנ"ל. ורבנו זל שידך את ביתו מרים בשנת תקוף סמך א' עם הרב הקדוש רבי ליבוש מוולצ'יק, והתגלגל אחר כך מעט השם יתברך שנסע הרב הקדוש הנ"ל לארץ ישראל ולקח עמו את בנו החתן, החתן של רבנו, זה החתן השני, כן, כדי שילמד אצלו. ואחר כך נסעה בת רבנו זל גם כן לשם לארץ ישראל, ונתקיימו דברי רבנו זל שאמר, מת השם הוא שביתו תהיה בארץ ישראל. מה הכוונה בכל זה? הכוונה בכל זה הדיוק בדברי רבנו. כשהציעו לו את השידוך הראשון, הוא לא אמר מת השם הייתה הזאת שזה יהיה השידוך, אלא נפלט לו מהפה, מת השם הייתה הזאת שביתי מרים תגור בארץ ישראל. זה מה שהוא אמר, הוא לא אמר ש... היא תתחתן איתו, אלא שביתו תהיה בארץ ישראל. אז כמו שסיפרנו, החתן נפטר, ואחרי כמה שנים בשנת תקוף סמך אי, אז היה שינוך אחר לרבנו, ואז האבא לקח את בנו לארץ ישראל, והבת של רבנו מרים נסע לארץ ישראל, ויצא בדיוק הדיוק שבדבריו, מעת השם הייתה זאת שביתי צריכה להיות בארץ ישראל. ובאותה עת ששאר רבנו זל בעיר דבריה, הראה שם המעשה המפורסם של המוסר שהיה שם. ומעשה שהיה ככה, מה זה מוסר? זה מלשן. היה איזה אחד שם, שהיה מלשין על היהודים. בא איש אחד מחוץ לארץ, וכדי להתחנף אל הפשע, זה המנהיג של המוסלמים, אז אותו איש, כן, שבא מחוץ לארץ, לארץ ישראל, אנחנו מדברים עליו, על המלשן הזה, אז כדי להתחנף אל הפשע, נעשה מוסר, רחמנה ליצלן. הוא מסר הרבה אנשים אל הפשע, ועשה רעות גדולות לאנשי דבריה. היה מלשין כל הזמן שיש להם כספים, ומעבירים כספים, וכל מיני לשנות על היהודים. ועל ידי מסירתו, כן, הוא היה גם יהודי, ועל ידי מסירתו גרם שתפסו את גדולי העיר בשביה, וישבו בבית סוהר, בבור עמוק, 9 שבועות. ואחר כך נסעו אנשי הספרדים אל הפשע, ונתנו לו הון רב, שוחד, ופטר אותם, הוציא אותם מהכלת, את אותם אנשים שלשינו עליהם. והלכו ותפסו את המוסר, ורצו לחנוק אותו, את המלשן, ועשה עצמו כאילו כבר נגבע ומת. ואחר כך התעורר, והלך ומסר אותם עוד פעם, שהם רצו להרוג אותו. כך הוא מסר לפשע. עד שנתן לו הפשע רשות, שיעשה עם כל העיר כרצונו. הוא מינה אותו לפקיד, כן, מסר לו גם איזה כיתת חיילים, ומינה אותו לפקיד שלו, ראה שמשתלם לו, הבן אדם הזה מגלה את כל הסודות של היהודים, אז הוא נתן לו את הכבוד הזה. הוא בא אל העיר בכבוד גדול, עם אנשי חיל ישמעאלים, בגדולה ובכבוד, ואז טרף ומיד ברחו כל העיר, ולא נשאר כי אם נשים וטף, והיו בחיות גדולות בכל העיר, והייתה צעקה גדולה ובחיות רבות בכל בית ובית, פחדו מהנקמה שלו. וגם רבנו זל רצה לברוח. אך לא היה יכול כי נחלש אז מאוד. הוא כבר התחיל לצאת, אך מרוב חולשתו שדחפתו הוא צריך לחזור. ומעט השם הייתה זאת, כי על ידי רבנו זל חזרו כולם לתוך העיר. כי המוסר הכניע את עצמו מאוד תחת רגלי רבנו זל, והלך אל רבנו זל והכניע את עצמו מאוד תחתיו. הוא ידע שיש פה איזה רב גדול, אז הוא הגיע אליו ככה בצורה כנועה. ורבנו זל נהג עם המוסר בחוכמה נפלאה, עד שנתבטל כנגדו לגמרי. ורבנו זל ציווה לאיש שלו רבי יצחק שיעשה קרוז, שיחזרו כל הבורחים, שיחזרו לעיר, אין להם מה לדאוג, הכל בסדר. וחזרו כולם על ידי זה לתוך העיר. ורבנו זל נהג עם המוסר בחוכמה כזו, עד שהמוסר חשב שרבנו אוחז אותו כאילו הוא צדיק גדול. ככה הוא חשב, כך שתנהג איתו רבנו, כאילו רבנו סובר שהוא צדיק. כי המוסר היה צבוע גדול, ודימה עצמו לפני רבנו זל כאילו הוא חסיד גדול, והתחיל לדבר עם רבנו זל ענייני חסידות. ורבנו זל עשה עצמו כלא ידע, עד שעל ידי זה היה נדמה למוסר, כאילו רבנו זל באמת מחזיק אותו לצדיק וחסיד גדול. ורבנו זל דיבר עמו בחוכמה ובעורמה, שנאה ויפה לפקיד, אדם כמוך וחסיד כמוך, אדם צדיק, ויש לך את המדרגה הזאת שמינו אותך פקיד, אז אתה צריך באמת לדאוג לעם ישראל, להתפלל על צרת ישראל, תתחיל להתעסק בתפילות, ותהיה חסיד וענב, ככה רבנו עובד עליו. ודיבר רבנו זל על ליבו, שירגיל את עצמו לומר תהילים. ואמר לו רבנו זל, בזאת אדע שאין בך גאות, אני אדע שאתה באמת ענב, אם תוכל לומר תהילים פה עכשיו אצלי בבית, לפני בני הנעורים שכולם יראו שאתה אומר תהילים בבחייה, אז אני יודע שבאמת אתה ענב. וכן היה, והתחיל מיד לומר תהילים בבחייה גדולה, ודמעתו על החיו עם הצגה כמובן, ואחר כך נפל המוסר הזה להולשה. ואף על פי כן היו שומרים על כל השערים לשמור, אם יבואו משולחים, האלה שמעבירים את הכספים מחוץ לארץ, לארץ ישראל, כשהם רק מגיעים, לכת להודיע להם בשקט, שיזהרו להסתיר מהמוסר. כי זו הייתה מסירתו, שאמר שבא און רב מחוץ לארץ, לארץ ישראל, אך השם יתברך היה בעזרם, והעלימו הדבר מהמוסר. ושלחו את האיש שהיה עם רבנו זל, רבי יצחק לחיפה, והוא בעצמו קיבל את המעות מהמשולחים, והוליכם לדבריה, ונתנם לרבנו זל. ורבנו נתן להם, והם חילקו לאלה שהיה מגיע אליהם. כאשר עמד המוסר מחולשתו, התפאר שיעשה להם עוד רעות, והיה סופו שנפל עוד פעם לחולשה ומת. והייתה לרבנו זל שמחה גדולה, עד שנתגלגלה על ידו זכות כזו, כי על ידו חזרו כולם לתוך העיר, ובחזירתם לשם שמחו עמו כולם ומתו. ביחד. ובעזרת השם, שבוע הבא נמשיך את הסיפור הנפלא הזה של רבנו, נסיעה לארץ ישראל, באותה שעה, בעזרת השם, שעה 10, הייתי נשאר איתכם עד הבוקר, חברים יקרים, אבל צריך להיות עם השם, שהתבודדות נעימה לכולם. בהמשך האזנה הרבה.
בואי בשלום, עטרת בעלה, גם ברינה, הוא יצא.